אני רוצה להגיד עוד מילה אחת לגבי סוף הפרק הקודם, פרק ד', אמרנו רוצים להתחיל פרק ה', אמרנו בסוף פרק ד' ש יש כאן דגש בדבר השאלה של הבנים שעבורה הוא קם המזבח. אז השווינו את פסוק כ"ב, סליחה, את פסוק כ"ג, ששם כתוב אשר הוביש השם אלוקיכם את מי הירדן מפניכם עד עוברכם, ואילו לאל כתוב מפני אהרון ברית השם ועברו בירדן נכרתו המים מי הירדן, פסוק ז'. ואמרנו שהנס הוא העיקר, הנס הוא העיקר, ישראל הם העיקר בנס, אשר עשה השם אלוקיכם לים סוף אשר הוביש מפנינו עד עוברנו. ולמען דעת המוסר הוא, המוסר הסקל הוא, שלמען דעת כל עמי הארץ, שיש מקום גילוי לריבונו של עולם במציאות, ולא רק כאיזושהי ברירת מחדל, אלא שכשישראל עושים רצונו, אז כביכול, אני מדגיש את המילה כביכול, רצונו מתחזק. תנו עוז לאלוקים. למען דעת כל עמי הארץ, את יד השם, יד השם שהיא יד חזקה, כשאתם יראים אותו. עכשיו, שני דברים אני רוצה להוסיף. אחד, זה שאמרנו בפעם שעברה שמי הירדן, הפסוק מדגיש את שיבת מי הירדן למסלול שלהם, דווקא על שתי גדותיהם, ולא כטבעם של המים שהם מתפרסים ומתפזרים במרחב. כי הנס אין מטרתו להרוס את החיים, אלא הפוך, לגלות את עניינם של החיים. ואת זה אני דולה מדברי רש"י, שמביא את חז"ל. רש"י בפרק הקודם, בפסוק, איפה זה היה? לרש"י, תסתכלו ברש"י לפסוק י"ח. נתקו כפות רגלי הכהנים מן המים אל החרבה שאצלם, וישוב המים למקומם, נמצא אהרון מצד זה וישראל מצד זה. נכון? כלומר, שימו לב, כשהכהנים עלו עם אהרון, הם עלו אחורה ברוורס. נתקו כפות רגלי הכהנים מן המים אל החרבה שאצלם. חרבה זה מקום היבש. שאצלם
חזרו מזרחה,
הם עלו אחורה, פסיעה אחורה, וישובו המים למקומם, נמצא אהרון מצד זה וישראל מצד זה, והירדן זורם באמצע. מה? תקרא את הפסוק. אל החרבה שאצלם, לא כתוב שהם עברו ואז עלו. צווה את הכהנים נושאי אהרון עדות ויעלו מן הירדן. ויצא יהושע את יעלו מן הירדן, לא יעברו את האפיק ואז יעלו. עברו על אחורה. כן, הם עברו אחורה לגדה שממנה הם ירדו. נכון, לגדה של ירדן.
בגלל שהם בתחילת הירדן, הם לא עברו.
נכון, הם עדיין לא עברו.
ברגע שהם דרכו,
זה נפסק. אז הם עצרו שם. אמרנו, הם עצרו שם, ויהושע בן נון עומד שם איתם, וכל העם עוברים, 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 והם עולים אחורה ברוורס. ראי בעלות הכהנים נושא אהרון ברית השם מתוך הירדן, תקעו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, אומר רש"י, החרבה שאצלם, וישובו מהירדן למקומם. אז איך הם עברו? אני שואל את השאלה מיד, איך הם עברו? מביא רש"י את המדרש הידוע, כן? נמצא אהרון, אני קורא את רש"י לפסוק י"ח, סוף פסוק י"ח, נמצא אהרון מצד זה וישראל מצד זה, וירדן זורם באמצע. נשא אהרון את נושאיו ועבר. כלומר, היה שם נס נוסף. מין, זה נראה לנו סייס פיקשן, מדע בדיוני. הם לא הלכו על המים. אהרון התרומם, נשא את נושאיו. מה זה בא להביע? זה בא להביע את המשפט שאמרתי קודם. הנס אין מטרתו לה, זה מה בא להביע, מי נושא את מי? הנס נושא את הטבע. כלומר, היה חשוב, כלומר, סדר הדברים הוא כזה, נעשה נס. ואל תחשבו שהנסו בא להרוס את הטבע. הראיה שכשהירדן חזר חזרה, כמו שאמרנו הפעם שעברה, הוא חזר למרות שהיה כמות עצומה של מים, גובה 300 מיל, כל המאה הארץ שמו. וכשאתה משחרר כזה כמות של מים, הם מתפזרים לרוחב, אבל הפסוק מדגיש בתוך בתוך גדותיו. אמרנו שחזל אומרים שזה בכוונה היה בתוך גדותיו, כי זה מעביר מסר. הנס לא עניינו, אין עניינו להרוס את הטבע, אלא לגל... וכל טיפה חזרה למקומה שהייתה קודם, שזה קרה גם בקריאת ים סוף. כתוב, היה שוב הים לפנות בוקר לאיתנו, אומרים על המילה איתנו, אומרים חזל, כל טיפה חזרה למקומה. המסר הרוחני, הנס עניינו לבנות, לגלות שגם הטבע מושגח. ולא להרוס את הטבע. כמו שיש לנו לפעמים שאיפה נסתרת בלב, יש לך קושי, כשנעשה נס והכל ייפטר. הנס עניינו לראות שטבע מושגח, וזה בא לידי ביטוי מאוד מאוד בולט, הנה אהרון נושא אותנו. הוא נושא אותנו כשהירדן עוצר, והוא נושא אותנו גם כשהירדן זורם. הוא נושא אותנו. הוא נושא אותנו בנס והוא נושא אותנו בטבע. השלמה נוספת ל... טוב, נסתפק בהשלמה הזאת עכשיו, את הדברים, השלמה הנוספת שיש לי נאמר לכמן אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק ה', כדרכנו נקרא את הפרק או רובו על דרך הפשט, ואחר כך בשיעורים אחרים נשתדל בלי נדר להעמיק. והיא כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, ימה, ימה זה צד מערב, כל מלכי הכנעני אשר על הים, אשר על הים, את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברנו או עוברם. מה כתוב? מה כתוב? יש פה קריאו כתיב כמובן. כתוב עוברנו, והכתיב הוא עוברנו או הפוך? והקרי עוברם, וימס לבבם ולהיה בהם עוד רוח מפני בני ישראל. אני מזכיר, בפסוק הקודם אמרנו, הפסוק הקודם הוא מדהים, סוף הפרק הקודם הוא מדהים, כי זה מראה, מלמד אותנו למען דעת, שכשאנחנו עושים רצונו ויראים ממנו, כתוב ירתם בלשון עתיד, לא למען הייתם יראים, אלא למען ירתם בלשון עתיד, אז יד השם מתחזקת. זה נפקמין בנו. ואת זה הם שומעים ויראים. יש נציג לדבר השם עלי אדמות. עבדה בהפקר הניחה עליה, זה נגמר, התקופה הזאת נגמרה. של סיסו וסימחו בני מאי, אתה עושה מה שאתה רוצה בארץ ישראל, זה נגמר. חזר האדון למקומו. את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל. עכשיו, אנחנו כל הזמן יודעים את שתי האמירות שבחזל בגמרא, שנבואה שנצריכה לדורות נכתובה. אנחנו כל הזמן לומדים את האירועים האלה כהמשך למתן תורה, לכפייה האלוקית אותנו. ולכן, אתם זוכרים, כמו שבמתן תורה, סליחה, כמו שיצאנו ממצרים ועברנו את הירדן, מה כתוב בסוף שירת הים? חיל, אחז, יושבי, פלשת, אז נבלו, ואדום. אליהם מואב, יש שם שבעה עממים, גם פה זה אותו חיל אחז. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הנהגתו את האומה הישראלית, זה מפיל את חיטתנו על האומות. זה אותו פחד. אותו פחד שקריאת ים סוף, אותו פחד שקריאת הירדן. עכשיו, למה כתוב עוברנו ועוברם? על דרך הפשט היותר פשוט, עד עוברם זה, את הפסוק הזה כאילו אומרים אומות העולם. יושבי הארץ, לכן הם אומרים עד עוברם. אבל מי כתב את הספר? יהושע. יהושע כתב את ספרו, כתוב בעלוות רטטוו. אז לכן הוא אומר עד עוברנו. זה הפשעת הפשוט. עוברם, בלשון האומות, עוברנו. ויש מי שמפרשים שאומר את זה, אני לא זוכר כרגע מי. אבל, באמת, נבואה שנצריכה דורות נכתבה. עוברם, זה בני ישראל אז, עוברנו, ואנחנו היום. כשאנחנו עוברים אל הארץ, עם ידיעת ערך עצמנו וידיעת שייכותנו אל הארץ, עוברנו, הקורא אומר את זה, אני ואתה אומרים את זה, אנחנו קוראים את הפוסוק ומדברים על עצמנו, אני ואתה, דוברנו. אז אמרתי שני הסברים לקריאה כתיב, מיד. הסבר ראשון, עמים יהושע באותו זמן. הסבר שני, עוברם זה הם, עם ישראל, בזמן ההוא. ועוברנו זה אנחנו, נבואה שצריכה לראות תכתבה. אנחנו עוברים ממדבר הגלותי של 2000 שנות, אל תוך הארץ, ציונות, הקמת המדינה, הקמת מוסדותיה, צבא, טכנולוגיה, חקלאות. זה מפיל חיטת, את חיטתנו לשווי הארץ. גם היום הם פוחדים מאיתנו מאוד מאוד. ולכן כבר מזה 40 שנה הם פוחדים לצאת למלחמה. ממלחמת יום כיפור עברו כמעט 40 שנה, הם לא עושים מלחמה, הם מפחדים לצאת למלחמה. התבוסה שלהם הייתה כל כך מוחצת, כל כך חזקה, שהם רק עוקצים פה, עוקצים שם, זה מה שהם מסוגלים. עד עוברנו. מה אתה אומר, מעוז?
עברנו אז?
לא מבין, כתוב, אצלי יש לי תנ"ך מנוקד, כתוב עד עוברם. מה?
עד עוברם לא, אבל בכתיב לא כתוב, אין
עיכול. נו, ולכן מה?
עברנו, כמו שיש בפסוק הגמל.
עד עברנו אז.
אבל לפי דבריך אין משמעות, אין הפרש בין הכתיב וכתיב. תמיד שיש כתיב וכתיב, יש לך פה מסר. פה יש כתיב וכתיב. יהושע שכתב את ספרו, הוא אמר, זה לא חילוקי, יהושע ודאי, הוא כתב, זה לא גרסאות במשך השנים, יהושע כתב עוברנו ואמר, תקראו את זה עוברם. אז זה חלק ראשון של פרק א', סליחה, חלק ראשון של פרק ה', שני מסרים, הפחד כמו הפחד בקריאת ים סוף, נכון? עכשיו כמובן, וגם המסר השני, זה עוברנו עוברה מה שדיברנו. עכשיו תראו, שהשם עוז לעמו ייתן, נוטל את יכולת החיות מהגויים. הם לא יכולים לנשום. לא קמה, וימס לבבם ולא היה בהם עוד רוח. איזה רוח, רוח חיים. הם כמו מתים, כמו מתים. אני אגיד לכם דבר תורה מדהים. כתוב, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ישראל ראה את מצרים מת על שפת הים. מתי זה היה? כשהמצרים היו על הסוסים ועדיין רחבו. אומרים חז"ל, ואומר את זה רב שמחה בוני מפשיסחה. מדרגת האמונה בישראל הייתה כל כך חזקה, שהם ראו אותם רוכבים, מתקדמים וכולי, ולא היו נחשבים ביניהם לכלום. זה כמו, הם ראו, זה כמו סרט, אתה יכול לעשות, בשיא המתח, לעשות אוף בשלט, הם מתעדים. אוף, זה קשור לך הצהריים הם, כן? מבינים? לא כמה הם אמרו, הם לא קיימים. השם עוז למו ייתן, זה נוטל את כוח החיות מן הגויים. נמצא שהם חיים ומתנגדים, או נשבטים בכיסותיהם, בחוריהם, תלוי בנו, תלוי במדרגת האמונה שלנו. אתה עובר כמו שישע והעם, ניסים גלויים באמונה, וימהרו. לא כמה הם בהם רוח. סוף חלק ראשון של פרק ה'. תחילת פרק שני, חלק שני. בעת ה' אנחנו קוראים על דרך הפשט. יש פה הרבה מה לדייק, כן? אבל נגיד את זה בשיעורים אחרים. בעת ה' אמר השם אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל שנית. כן? עוד מעט נקרא את כל הפרשייה הזאת. הדגש, אולי נקרא קודם באמת, ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימו לבני ישראל על גבעת הערלות. וזה הדבר שאמר ליהושע, כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר, הדרך יצאתה ממצרים. כימולים היו כל העם היוצאים. וכל העם הילודים במדבר, בדרך, יצאתה ממצרים לא מעלו. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, אטום כל הגוי, אנשי המלחמה יוצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול השם, שנשבע השם להם לבלתי הראותם את הארץ, אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, לתת לנו, ארץ זבת חלב ודבש, ואת בניהם הקים תחתם אותה מל יהושע, כי הרעילים היו, כי לא מלו אותם בדרך. יש פה הרבה כפילויות, הרבה דקדוקים, נדבר על זה בשיעורים אחרים. אנחנו עכשיו סקירה כללית על דרך הפשט. ויהי כאשר תמו כל הגוי לאמול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. מה אנחנו רואים כאן?
מה זה, למשל, מה לבני ישראל שני?
לא, את בני ישראל, זה האירוע השני של ברית מילה בעם ישראל. הראשונים היו ביציאת ממצרים. באמת יש בזה דקדוקים, אומר לכם, נדבר על זה בהמשך, אבל כרגע...
ביום יציאת מצרים.
ביום של יציאת מצרים, ודאי, הם מעלו, כן? אבל קודם כל, נתבונן ונראה, הרי אמרנו שהחלק הראשון, מה הוא אומר? לא קם בה בהם רוח. אנחנו הולכים לקראת מלחמה, דקדקנו בפרק הקודם, אהרון עובר קדימה, בני גד ובן ראובן, ברור לנו, אנחנו הולכים להוריש, אם לא יבוא וירדן לשטוף אותי, זה הכל לקראת מלחמה. אבל בכל אופן, הם לא ניגשו מיד למלחמה, משום שלמלחמה על ארץ ישראל נדרשת מדרגה של טהרה אישית. קודם כל ברית מילה, קודם תתאר, תסיר את האורלה מעליך. לחדש את ברית המילה. אין לנו בצבאיות שלנו, במצוות המלחמה, אין לנו ברבריות מתפרצת. אנחנו לא מוציאים את עצמנו אל הפועל, בנצחנות, ברתחנות, בגבריות הכובשנית הגסה. זה לא צבא ישראל בכלל. ולכן האקורד הראשון של הכניסה לארץ ישראל לקראת המלחמה, כן? עניינו? טהרה אישית. יש משנה בסרט נדרים, הנודר מן המולים, אם אדם אומר, אסור, אני לא יוכל באף בית של אנשים מולים. אומרת הגמרא, אסור, אומרת המשנה, אסור לאכול בכל בתי ישראל, אפילו אם הם לא, מה לא? כי אנחנו נקראים מולים, כי זה מביע את הטהרה. ואילו הם, אם יש איזה גוי שמעל, אסור לך לאכול אסור, כי הם נקראים מרעילים. כן? צריך להבין את הדבר הזה, את המציאות הזאת. לא ניגשו מיד למלחמה, אלא קודם כל והיה מחנך הקדוש. איפה צוותה התורה על יתד תהיה לך על הזניך וכיסית היציאתך? במחנות צהל, בצבא, כי תצא למלחמה. היה מחנך הקדוש. אין אצלנו, התנועה הנפשית המלחמתית אצלנו, בעם ישראל, כמו שרואים, זה המלחמה הראשונה בסדר גודל ציבורי לאומי. המלחמות הבאות של כיבוש וירושה. הכיבוש משחית, הכיבוש מטהר, כי הוא מגלה את צד הטהרה של הנלחם, שהוא לא בהמה חייתית שכובשת עכשיו מישהו באחו, אלא הוא עושה מצווה. בואו נזכור שה ברית המילה היא המצווה הראשונה שבה מצטווה אברהם אבינו בארץ ישראל. הציווי הראשון שאברהם אבינו קיבל בחיים זה לך לך מארצך, לפחות בפסוקים. אבל בתוך ארץ ישראל המצווה הראשונה, הוא בנה מזבח, הוא הסתובב, אבל כמצווה, מצווה מן התורה שנשארה אחר כך בתרי"ג, דבר ראשון, המצווה הראשונה, הפתיח שלו לעולם היהדות, אפשר לומר, זה היה הברית מילה, וזו גם המצווה הראשונה שאנחנו מצטווינו כאומה בכניסתנו לארץ. מיד אחר כך בא עוד מצוות. פה הרגע שמצטוו, אומרים חז"ל במדרש, בפסיקתא, מצטוו על אורלה ועל פאה ועל העומר, מקורבן העומר, מיד יש קורבן פסח. אבל לפני הכל יש טהרה אישית. יש שתי פסקאות באורות שהרב אומר שאי אפשר לדבר בכלל על דבר ישועת האומה וגאולת האומה אם זה לא עובר דרך טהרת האדם הפרטי. אנחנו בית הנדע שלנו שהרבה מדבר על הכלל ועל האומה ועל המהלכים הכלליים, צריך להדגיש גם את הצד הזה. זה שתי פסקאות באורות. אני לא זוכר איפה זה. יש באורות ישראל נמצא את זה עד הפעם הבאה. האדם, אורות ישראל, פרק ג' סעיף ח', האדם צריך לזכך את עצמו ולהתרחק מן הכיעור כדי שיהיה מושג הכלל מצויר יפה בנפשו, ואז תהיה לו יכולת להידבק בכללות כנסת ישראל. אתה יכול לדבר על כנסת ישראל מפה ועד הודעה חדשה, אבל אם אתה בעל הווירה או קצת אחירות בנפש, אתה זה סתם מילים. כדי לתפוס באמת, ויש גם בעוד מקום, אצלי באורות כתוב, עוד מקום שאומר, אי אפשר לדבר בדבר טהרת הכלל אם לא, אם לא זה דרך דרך טהרת חיי היחיד. איפה זה מופיע? אז זה מה שאנחנו רואים פה לאדיה, שברגע הראשון, האקורד הראשון, זה היה באמת טהרת הפרט. מה זה שנית? מה ששאלת, מה שאתה הפרטי ברח לי רגע. בואו נראה רב מצודות ורשי, מה זה שנית? אומר המצודות, בטוח לידיים פרק פרק, אומר המצודות לפסוק ג' סליחה, לפסוק ב', סוף פסוק ב', אומר המצודות, אומר רשי, בוא נראה ברשי, לא, אומר המצודות, אמר שנית, כי גם בליל צאתם ממצרים, נימולו כל ישראל יחד, כן אמרו רבותינו ז"ל וזה, ואומר לך בדמייך, חיי, שאנחנו מזכירים בשני דמים, דם פסח ודם מילה. אבל, רשי, בוא נראה רשי, שנית, שמלו כבר בליל צאתם ממצרים קהל גדול יחד, וזו פעם שנית שכל 40 שנה שהוא במדבר לא נשבה להם רוח צפונית. עוד מעט אני אבאר למה. היו כבר הרבה ניסים במדבר. מה הבעיה שכן שמוכו לעשות רוח צפונית גם? ולא היה להם יום נוח לימול כמו ששנו ביבמון. אבל יש עוד פסוק. שנית, כלומר, הברית ההיא היא קומה מסוימת והברית הזאת היא קומה אחרת, חדשה. ורבותינו אמרו שנית, זו פריאה. פריאת מילה שלו ניתנה לאברהם אבינו. כמו שאתם יודעים, הייתם כבר מספיק בריתות בחיים שלכם, חוץ מהברית של עצמכם, שיש את החיתוך של האורלה, אחר כך יש פריאה. גילוי ההתרה הפנימית. מדרגה של... אנחנו לא רוצים את התאוותנות. עם ישראל הוא לא עם תאוותן. חלק מהסיבות, תסתכלו במלחק בחינוך, חלק מהסיבה, נצטבנו על ברית המילה, למתן את כוחות הגוף. למתן את היצריות, למתן את ההנאה הגופנית. עם ישראל הוא לא עם יצרי, זה לא הדגל שלנו. גם היום, 98% מעם ישראל, מהיהודים, הם מולים. מה ההבדל במצוות שבת ומצוות מילה? לא תסבירו לי. יש הרבה כוחות, אז קראנו בעולם קטן, זוכר? יש הרבה כוחות שפועלים נגד ברית המילה היום, צריך לדעת את זה. אבל יש סייעת נשמע עצומה על המצווה הזאת, התארה הזאת. אבל טהרת חוץ לארץ היא רק הורדת העולה. טהרת ארץ ישראל, זה שנית. התחדשה כאן מדרגה. התגלה הפנים. פריאה לא ניתנה לאברהם אבינו, אומר רשי. הם מלו במדבר, בצאתם ממצרים כמו שאברהם אבינו מל. אבל אפילו אברהם אבינו, הוא לא היה, לא עשה פריאה. אנחנו עושים פריאה. עוד שלב, של בידיים מגלים את ההתרה הקדושה. התרה הקדושה זה ביטוי מהנסתר על הנקודה הזאת, על המקום הזה. גילוי ההתרה הקדושה, כך כתוב בנסתר הזה. כן?
אבל אברהם אבינו גם יקום וידלך בארץ, כל מקום שאתה הולך, אחר כך הצאצאים יכבשו.
כן.
אז לכאורה גם הוא היה צריך, הרי היה בזה איזשהו אקט של כיבוש מצד אברהם אבינו. אז גם הוא היה צריך את ההתרה.
זה נכון, אבל אצל אברהם אבינו הכל מרוכז. הכל מתמצת. מצד... נשמתו ומוסריותו ודאי, הוא היה לאין מרול ועם הפריה ודאי, אבל בפועל הרי כתוב, יקום ויתאר לרוכה ולרוכבה כי לך את ננה. אומרת הגמרא שתהיה נוכל לקבש לבניו. אני שואל אותך, האם הוא הלך בכל מטרז של הארץ המובטחת? לא, סימבולי יותר לך לומר מרוכז, מתומצת. כל דבר כאן הסעת האורלה באופן מתומצת ומרוכז. בואו נמשיך. כן?
לפי הסבר הזה שזה רק פריאה שהם כן היו מולים.
לא, הם לא היו מולים.
הם היו מולים,
אבל... לא היו מולים, זה מסביר רק את המילה שנית. הם לא היו מולים 40 שנה כתוב בפוסוק. רק פה הם מעלו, וניתנה להם, ושנית. כלומר, גם שתי פעולות, שנית זה כאילו שתי פעולות, אתם מולים עכשיו, לא מעלתם במדבר, אבל לא רק אחד, אלא שתיים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מי מעל כאן? מי מעל כאן? את עצמו? או את ה...
ישוע
היה מועל, לכאורה ישוע היה מועל את כל השישים גיבויים. לכאורה, זה נדבר בשיעור הבא. אבל מי היו הנימולים, רציתי לשאול? כל עם ישראל בקצה. אין אחד שהוא לא נימול. עכשיו, מה היה המצב הפיזי של הנימולים האלה? והיא ביום השלישי ביותם כואבים, הרי אתה נכנס למלחמה עם יושבי הארץ. יושבי הארץ יושבים, הם שלחו מרגלים, עבדה, הם רואים האומה הזאת שנכנסת. אני אומר לכם, אמרו יושבי יריחו לעצמם, נכון, היא אמרה לנו רחב שיושבי יריחו, נכון, נמוגו, אז הם שלחו מרגלים והתכוננו לקרב, נכון? ואיך שאתה יושב מחנה מול מחנה, פתאום אתה רואה את האויב מתחיל לחתום לעצמו בבשר. אני אומר לכם שכשחזרו החיל המודיעין ודיווחו אחורה ליושבי הארץ שזה מה שעם ישראל עושה, אני לא האמינו להם. כמו אותו, אתה שתית משהו, מה עשית? איזה מיצימים זה? והיא ביום השלישי ביותם כואבים, שמעון ולוי, הם ידעו בדיוק, הם גם לקחו מודיעין, נכון? וגם, ומאיפה הם ידעו שביום השלישי? מאיפה שמעון ולוי ידעו שביום השלישי? מאברהם אבינו, יפה, בפרשת וירא. ביום השלישי שהוא כואב, הקדוש ברוך הוא נגלה לבקר את החוילה. זה מסורת. איך הם לא פחדו? תשובה, ככה נכנסים לארץ. אנחנו לא פוחדים מכם. זה הכי חשוב, זה האמירה הכי חשובה. לא כמה נשק יש לנו, ארסנלים. פעם שהיינו צעירים היינו אומרים האדם שבטנק. אנחנו מקצה לקצה מולים, כואבים, דואבים, כתוב עד חיותה. בואו נראה אתכם. עכשיו, בואו נראה אתכם. זה הארץ שלנו, הקדוש ברוך הוא, אדון ברית כל הארץ, אדון כל הארץ, מוציא זיורים ומכניס זיורים. כשאתה בא עם ידיעת הערך, עם הכרת עצמך, אתה יכול להוריד לעצמך גם רגל. האויב רועד מפחד. אתם יודעים שבמבצע חומת מגן, סליחה, במבצע עופרת יצוקה, מחט, שכחתי של איזה חטיבה, מה? שהוא איבד אצבע. הוא נפסע, הוא איבד אצבע. פינו אותו פה להדסה, לסורוקה. הוא איבד את הסרט. פינו אותו לסורוקה, חפשו אותו פה במיון, אחרי כמה דקות, קם, אומר, טוב, וגמרתם? חזר. הוא אמר, זאת לא האצבע היורה. מה שנקרא שרות. מה, אני יורה עם הזרת? יורה עם זה. השאלה, אם אתה יודע מה אתה עושה שם? אתה יודע מה אתה עושה? יש לך כוחות אחרים. אתם יודעים איזה מסר זה העביר? אותו עמים שיושבי הארץ, שהם רועדים מפחד, איך אני יודע, פסוק א', הם היו אמורים למצוא, לשמוח כמוצאים של על רב, העם המשוגע הזה פוצע את עצמו. אז זה הרגע להסתער, קדימה הסתער. הם בכלל לא שקלו את זה. זה לא עלה על דעתם. כי עם ישראל החצין שהוא לא מפחד. לא מפחד מהם. עכשיו, כיוון שאני צריך לצאת בשלוש וחמישה, עוד חמש דקות, אנחנו נעצור רגע את ההתקדמות שלנו. אני רוצה להגיד לכם, זה עניינו של חג פורים. קצת מיניון של חג פורים. אנחנו נמצאים ב... כבר ירדנו משלוי שוויון לפני הרגל, לפני החג. הרי מרדכי היהודי, עיין בגמרא מגילת אתוו. המן בא עם הלבוש והסוס, תחילת המפלתו. הוא מתאר את הגמרא שהוא מצא את מרדכי היהודי בסיטואציה הבאה. מרדכי ישב שם מוטף בטלית התפילין, עם רבנן, למדו תוירי, אמרו תהילים, צומו עליי שלושה ימים. זה לא כמו שאנחנו צמים ושחקים שיש בשל, הצומו, היו בתפילות ותחנונים לפני קודש בו. כשהמודיעים של מרדכי אמרו, המן מתקרב, עוד עם הסוס של המלך, אז הוא אמר לרבנן, אני מפחד ממנו, דחיל נמד, אני מפחד. תלכו, בא להרוג אותי, הוא שילח אותם, שירוג רק אותי. עמד בסקו ובתפילות. הגיע המן, מה הסצנה הבאה צפויה להיות? שהמן רואה את מרדכי היהודי, האויב הגדול שלו, עומד עם תפילין. אתם זוכרו קצת בתנועות מהשואה. כשהגויים, הסונים אותנו, רואים זקן, תפילין, מה? אתה אומר, סתם באוזן, שם אותו על הסוס. את התפילין להזזה. כתוב, הגמרא אומרת שהוא המתין עד שהוא גמר את התפילה. צריכים להזין לגמרא. כוחות מתחילים להשתנות. אומרת הגמרא, שהוא גמר, אמר לו, טוב, תעלה על בגדי המלך, תעלה על לבוש והסוס. אומר לו, מרדכי היהודי החליט, ואני אגיד לכם בסוף למה, החליט להתעלל בו, שני פרקים. פרק א', אומר לו, אני בצום בתענית, אני לא, זה לא נאה ולא יאה שאדם עם ריח פה של תענית, ולא מסופר ולא מגולח, יעלה עליה בישיבת בני המלך. בינתיים הוא שלח לאסתר שתחביא את כל הספרים והבלנים והרוחצים. הוא אמר לאמן, אתה יודע אולי איזה ספר נמצא פה קרוב? לא יודע, כולם סגרו היום מוקדם, שביתת מסחר. אמר לו, תופס לו, אתה לא זוכר שאנחנו צריכים לדעת את האויבים שלנו. אתה ספר בארץ ישראל, אני מכיר אותך, אתה היית ספר. אתה תספר אותי עכשיו. ישב ואמן סיפר אותו, ואני שואל אתכם שאלה. כתוב בשולחן ערוך, שאסור להסתפר אצל גוי. הרי הוא עובר על שולחן ערוך, שיכתב כמה מאות שנים אחר כך, אבל זאת היווצרות ההלכה, הרי שולחן ערוך כותב את היווצרות ההלכה שבמשנה. מרדכי הם בעלי המשנה. איך הוא עובר על ילדים שולחן ערוך? הרי בכל המגילות, תסתכלו בבית, כל המגילות המן מצויר עם פונפונים כאלה ברגליים, נכון? הוא היה יכול להתקל בפונפון, ואחרי מספר הנכסות לצוואר, הוא אומר לך שלוש, אוי אוי, זה מצטער, אונס רחמן הפטרי. יכול או לא? או שהיה אומר לך שלוש, קח את הכסף ואת העץ, תקפל, העסק כבר נגמר איתו. תשובה, זה דין בהלכות היחיד, דין בשמירת הנפש. אבל מרדכי היהודי עכשיו הוא מחולל מהפך באומה. הוא עוסק בבניין האומה. מעם מפוזר ומפורד לעם שעוד 11 חודש יוצא למלחמה נוראה. בסדר גודל של ביום אחד 75 אלף איש הם הרגו. הוא צריך לבנות את ביטחון האומה בעצמה. ואיך הוא עושה את זה? כמו שלמדנו פה. הוא אומר לאמן, קח את המספריים, קח את המגלב, אני מסתובב, יושב עם הגב אליך, מה אתה רוצה עכשיו? ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. אומרים חז"ל, זה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, לפני החטא, אדם הראשון הסתובב בין העריות ולא פחד, למה? צלם אלוקים, ומוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית, יש זמנים ויש מקומות, זה מה שהם עשו כאן. פצרו את עצמם, אבל הם באו עם השראת שכינה עליהם. מוראיכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. מי? דבור, מה אתה רוצה? כמו שהארס השכונתי, הוא עומדים סכינים, הוא בא כרדי, מה אתם רוצים? דבור, מה אתם רוצים? אנחנו לא מפחדים מהם. זה צריך להחצין את זה. וזה תלוי בהכרת הערך, בגודל המשימה שמוטלת עלינו. זה ממש מה שמרדכי היהודי עשה. המשך אותו סיפור. אחר כך הוא אמר לו, אחרי שהוא סיפר אותו, אמר, טוב, תעלה. הרי בכל המגילות, חשבי רש, הוא דבר רציני, נכון? אז הסוס שלו היה, גם כן, צריך לשאת את, נכון? וחראיה מהגננת, אלא זהו. אז מרדכי אמר לו, אני יהודי, אתה יודעים שמרדכי היהודי כמעט בן 100 היה. אני הוכיח את זה בשיעורים, בשבוע הבא נתחיל שיעורים על פורים בישיבה הזאת. מרדכי היהודי היה בן 100. הוא אמר לו, לא יכול, אחרי שלושה ימים תענית, לא יכול לעלות לסוס. אז הוא אמר לו, אמן, מה נעשה? בינתיים הוא החביאו את כל השפפים, כל הסוס. הוא אמר לו, מה נעשה? תרד פה על ארבע. ואני אעלה עליך ועלה. זה מה שהיה, רק לפני זה היה עוד תחנה אחת. אומרת הגמרא שמרדכי נתן לו בעיטה, בעיטה בריאה, אני לא רוצה להגיד לכם איפה. בעיטה חזקה ביותר. אחרי שחזרה לו הנשימה מהכאב, לאמן, כן? הוא שואל את מרדכי היהודי, והאקטיב, לנפול אויבך אל תשמח. מה ענה לו מרדכי היהודי? אמר לו, אני מילא בדידן, בינו לבין עצמנו, בדידחוק, כתיב וטל במותמו תדרוך, בטח נתן לו עוד איזה בית. אני שואל אתכם, הרי זה לא נכון. בנפול אויבך אל תשמח, זה כתוב על המצרים שטובעים בים. שם אומרת את זה הגמרא. כלומר, על הגויים. מרדכי היהודי רימה אותו, למה? למה הוא רימה אותו? מה אתם אומרים? מה? כלומר, אתה שואל עליי פוסוק? מנובל, הרי הוא רוצה חמונים, עוד שנייה הם מכניס כולנו לכבשן. ככה הם מופיעים, ככה הם מופיעים. הם באים עם פסוקים, הם באים עם מוסר. אני לא מדבר איתך, אתה לא בר פלוגתא בשבילי, קח את הפסוקים ותדחוף אותם עד שאתה רוצה. אני בכלל לא עניין, אני מרימה אותו, דחה אותו בקש, אתה לא עוד אחד, עוד ביתה בריאה, עוד זוגיה. הבנתם את המסר? יש עניין להשפיל אותם. לא שאנחנו שמחים בזה, כי באמת מפורך הרצה, אבל אני צריך להשפיל אותם כדי להכניס אותם לפרופורציה, לחור שלהם בחזרה. להביע עמדה, אנחנו נכנסים לארץ, הקדוש ברוך הוא הוציא דיורים, מכניס דיורים, עכשיו אנחנו חוזרים לבריאות שלנו, חוזרים לעצמיותינו, ואף המלא כי לא ירכב את זה. קח את הסכין, ואני עומד ככה עם הצוואר. אין לך, הוא רועד מפחד ככה. והוא בועט בו, והוא דורך עליו. זה כתוב, דוד המלך אומר כך, הקיטת את כל אויבי לכי, שיני רשעים שיברת. מה זה הקיטת את כל אויבי לכי? איך זה נקרא בעברית? סתירת לכי. נשאלת השאלה, מה תועלת בסתירת לכי? שיני רשעים שיברת, אני מבין. לתת לו סתירת לכי? אומרים חזל, כשאתה לפעמים אתה מתמודד עם הרשע, אתה צריך קודם כל לבזות אותו. סתירת... שיני רשעים שיברת זה כואב. סתירת לכי זה מבזה. פאר, תן לו בומבה, הוא. סתירת לכי. אחר כך גם אגרוף בפנים כשצריך. ככה שוברים הרשעים את השיניים. אתה בא לי עם פוסוק. זה הגינויים באום. זה הגינויים באום. מגנים אותנו, אנחנו לא מוסריים. אתם תגידו לנו מי מוסר, מי לא מוסר. צריך לסגור את המדפים. מרדכי יהודי רימה אותו. אנחנו מדברים על, על מראשי הסנהדרין. רימה אותו, לא דן איתו. אתה... כמו שאומרים, לך, לך, לך מכאן, לך מכאן לדבר איתי. זה המסע, זה אני אומר, זה ממש מה שהם בישראל עשו בכניסה לגולים, ישבו, מו, כן, עד חיותם, אין פחד, כשאין פחד, אז זה פחד עליהם. טוב, עסקו ומצאו, חשבתי שנספיק את כל הפרק, אבל טעמנו את טעם הדר, זה טעם חשוב.
שלום.
שלום.
אמרת לי שלום?
שלום.
מה יש לי? יש לך מקום חם בלב.
מה?
מקום חם בלב.